אז ישיר ישראל את השירה הזאת. עלי באר אנולה, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי העם וכו'. יש בפרשה שלנו את השירה של עם ישראל על הנס הגדול שהבאר עשה. מסביר אדמו"ר הזקן, הנה היא באר, נקראים כנסת ישראל. מקור הנשמות של היהודים קוראים להם באר. כמו שכתוב בשיר השירים, מעיין גנים, באר מים חיים. הנשמות יש להם כינוי שהם מעיין של הגנים, והם באר מים חיים, כפי שהוא יבאר את זה מיד. כי הנה הבאר מים שנובעת מתחת לארץ. כשיש לנו באר מים, שמצאנו במעמקי האדמה באר מים שנובע משמיים, מאיפה באים המים באמת? המים הם היורדים מלמעלה מן ארבעה נערות דרך סולמה דפרט. יש את ארבע נערות ומשם מלמעלה מים מחלחלים למטה. והערה חלחולי מחלחלה. המים מחלחלים בתוך האדמה. יורדים המים דרך גידי הארץ עד שנעשה מי באר. אחרי שנעשה מי באר שחוזרים ונובעים מתחת לארץ מלמטה למעלה. אחרי שנעשה באר, אז המים חוזרים מלמטה למעלה. זה הסדר בגשמיות. אותו דבר ברוחניות. אמרנו קודם שכנסת ישראל מקור הנשמות נקראים באר. כך כנסת ישראל היא מקור נשמות ישראל. אז יש לה בשיר השירים שני כינויים. מעיין ובאר. מעיין זה המים שבאים מלמעלה כלפי מטה, ובאר זה המים שמלמטה עולים למעלה. שני הבחינות הללו יש בנשמות. היא באה מלמעלה. הנשמות, המקור שלהם באה מלמעלה. ותחילה הייתה מעיין גנים. בשלב הראשון קוראים לה מעיין גנים. מה הכוונה גנים? בית גנים. יש גן עדן העליון וגן עדן התחתון. אז הנשמה באה מהגנים הללו, שבאה בהשתלשלות העולמות דרך גן עדן העליון ודרך גן עדן התחתון. הנשמה באה ממקור הרבה יותר גבוה, אבל היא יורדת, היא עוברת דרך הגן עדן. ושם הייתה מקום עמידת הנשמה תרם בו על העולם הזה. משם היא הייתה ושם היא עמדה לפני שהיא ירדה לגוף. וכשבאה בהתלבשות הגוף, אחרי שהנשמה יורדת ומתלבשת בתוך הגוף פה למטה, נעשית בחינת באר מים חיים. עכשיו היא נעשתה באר. אמרנו קודם מה זה הבאר? באר זה המים שמלמטה עולים למעלה. שחוזרים ועולים ונובעים ממטה למעלה. מתי זה קורה? ביציאתה מן הרתקה עם מאסר הגוף, כשהנשמה משתחררת מהמאסר של הגוף, לאור באור החיים, כדי להשתקק ולעלות ולהתחבר לאור האלוקי למעלה. הסדר הזה, שקודם כל זה מתחיל מלמעלה, אחר כך זה עולה הפוך מלמטה למעלה, זה בעצם קיים בנשמות. והנה, ככל הדברים האלה, בדיוק כמו שהסדר, במקור הנשמות, באופן כללי, אז כך הוא דרך וסדר העבודה. זה גם הסדר העבודה של יהודי במהלך החיים כאן למטה. מה הכוונה? זה מפרט. כי הנה כתיב, כתוב שכשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, ויניחהו בגן עדן, לעובדה ולשומרה. אומרים על זה חז"ל, מה הכוונה שהוא העמיד אותו לעובדה ולשומרה? אומרים חז"ל, לעובדה זה במצוות עשה, ולשומרה במצוות לא תעשה. כי לעובדה זה מראה על פעולה אקטיבית, ולשומרה זה פעולה פסיבית, שזה מרמז על מצוות עשה ומצוות לא תעשה. שני הפעולות הללו, מה הם קשורים לגן עדן? שדי קיום מצוות עשה ושמירת מצוות לא תעשה, עובד ומתקן את הגן עדן. נקרא וניחהו בגן עדן, אדם הראשון, וככה כל יהודי ויהודי, לשמירת תורה ומצוות, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, אז הוא מתקן את הגן עדן. כמו בגשמיות שעבודת הגן, איך ואיזה סוג עבודה יש בגן, היא להשקותה. כמו שכתוב, נער יוצא מעדן להשקות את הגן, אז ככה גם ברוחניות, העבודה של היהודים משקה כביכול את הגן, את גן עדן. מבחינה הזו נעשית, מי עושה את העניין הזה של השקעיית הגן עדן, המשכת אור בגן עדן, זה נעשה על ידי ישראל למטה. יהודי פה בגוף, קיים תורה ומצוות, הוא כביכול מוסיף אורות בגן עדן, משקה את גן עדן. שכנסת ישראל היא המעיין גנים, כמו שאמרנו קודם בשיר השירים, שהמעיין של הגנים זה כנסת ישראל. אז יהודי בעבודה שלו הוא המעיין שמשקה את הגן, המשקה את הגן העליון והגן התחתון. והעניין שכשם שבגן, כמו בגן גשמי, צריך להיות בו מעיין להשקותו כדי להצמיח כל פרי שבגן. שמיים מצמיחים כל מיני תענוג, כך הנה גן עדן צריך להיות בו בחינת מעיין. דבר גן עדן, כדי שיהיה אפשר ליהנות מהאור האלוקי של גן עדן, צריך מישהו להשקות את הגן עדן. מה המשמעות? הוא אומר בשורות הבאות. כי גן עדן, מה הכוונה בגן עדן? הוא תענוג הנשמות. גן עדן זה מקום שהנשמות מתענגים מאור אינסוף, שנהנים מזיו השכינה. מה הכוונה אם נהנים מזיו השכינה? שבא לכלל גילוי השגת הנפש המסגת באור אינסוף ברוך הוא. זה שהנפש נמצאת בגן עדן והיא משיגה באור אינסוף, מזה יש לה הנאה. אבל לכאורה, איך יכולה הנשמה ליהנות מאלוקות? והנה הוא התברך סתימה דקול סתימינה, הקדוש ברוך הוא נעלם על כל הנעלמים. אפילו נשמה בגן עדן לא אמורה שיהיה לה את היכולת ליהנות ולהשיג אלוקות. ואיך יבוא לידי גילוי ההשגה? אז צריך להיות איזו פעולה מיוחדת שתאפשר בכלל שהגן עדן יוכל לתת עונג לנשמות. אז צריך משהו כבר יכול להשקות את הגן, שיצמיח את התענוגים. מי משקה את הגן שיהיה שם צמיחת תענוגים לנשמות? אלא ביתרגותא דלתתא תליא מילתא, זה תלוי בעבודה של היהודי פה בעולם הזה. בקיום התורה והמצוות, שיהודי מקיים תורה ומצוות פה בעולם הזה, הוא כביכול פועל, הוא נהיה מעיין גנים, הוא משקה את הגנים, הוא פועל שהנשמות בגן עדן יוכלו ליהנות מזיו השכינה. שהמצוות שנתלבשו בעניינים גשמיים, דווקא פעולה גשמית פה בעולם הזה, שבאמצעות הפעולות הגשמיות יהודי מקיים את המצוות, כמו קורבנות שהם בעלי חיים, ותרומות ומעשרות שהם מבחינת צומח, וצדקה שבבחינת דומם, אז יהודי מקיים מצוות על ידי הדומם צומח והחי. הנה שורשם ביסודותן, השורש, היסוד של הצומח, של החי, של הדומם, מאוד נעלה בהררי קודש. ממדרגה של רצון עליון ואור אינסוף ברוך הוא, הרי המקור האלוקי, השורש של העניינים הגשמיים הוא מאוד מאוד גבוה, כי נודע ממשל נפילת החומה, כמו המשל הגשמי שמביאים כשחומה נופלת, אז מה שהיה השורה הכי עליונה של החומה, כשנופל האבן הזו היא נופלת הכי רחוק, אותו דבר כל הדברים שנמצאים פה בעולם הזה, אפילו הדוממים, זאת אומרת הם נפלו להיות רחוקים, כי מקורם היה למעלה בראש החומה. שמה שנפל יותר למטה או ממקום גבוה יותר. אז השורש של הדומם צמח חי מאוד גבוה. כמו שכתוב בספר יציאה, נאות תחילתן בסופן דייקה. זאת אומרת שהתחילה, ראש החומה, איפה הוא נאות, איפה הוא מתגלה, איפה הוא מתבטא בסופן. כי סוף מעשה במחשבה תחילה. אז יצא שכשיהודים מקיים מצוות על ידי הדברים הכי נמוכים, הכי גשמיים, כמו שאמר קורבנות, תרומת מעשרות, צדקה וכדומה, והן אינה ממשיכים חיות ואור אינסוף ברוך הוא. אז דווקא הפעולה הגשמית פה בעולם למטה הוא הופך להיות מעיין גנים. הוא ממשיך את החיות שיהיה בגן עדן אפשרות לנשמות ליהנות מזיו השכינה. להיות בגילוי ההשגה ותענוג הנשמות בגן עדן העליון בעולם הבריאה, בגן עדן התחתון שבעולם העשייה. אז יוצא שהגן עדן, שזה שמצמיח כל מיני תענוג בגן, זה על ידי המעיין, על ידי המים, מי פועל את זה? המעיין, המעיין זה הנשמה פה לבטה בגוף. דרך זה, כמו שהבאנו קודם את הדוגמאות של קורבנות, תרומת המעשרות או צדקה, שהכל מצוות השם, שבמחשבה דיבור מעשה של האדם. כל המצוות שיהודים מקיים בשלושת הלבושים, מחשבה דיבור מעשה. מחשבה היא כוונת המצוות, ודיבור הוא תלמוד תורה וקריאת שמע וברכת המזון וכיוצא בהן. ומעשה המצוות מעשיות שבפועל ממש, אז שיהודים מקיים מצוות במחשבה דיבור ומעשה, אינן בחינת בריאה, יצירה, עשייה, שבהם בעל ידם נמשך חיות ואור אינסוף ברוך הוא מהאלם אל הגילוי. מה הפועל שימשך אלוקות מהאלם אל הגילוי? היהודי שפועל ומקיים את המצוות פה למטה. המשיך אדמו"ר הזקן ואומר, בגילוי זה הגילוי האלוקי שנמשך ומתגלה לנשמות, או בבחינת פנימיות או בבחינת מקיפים. מתגלה אור עליון שהוא מקיף על הנשמה, כי הוא מעל עוצמת יכולת הנשמה להכיל, ומתגלה אור תחתון יותר שהוא נהיה אור פנימי שנכנס בהבנה הפנימית ובהשגה הפנימית של הנשמה. למה נמשך גם אור מקיף וגם אור פנימי? כי במצוות יש בית בחינות, בית עניינים. בחינת פנימיות המצוות ובחינת מקיפים. כיוון שהמצווה שהיהודים מקיים יש בה את המקיף ואת הפנימי, אז לכן גם בתוצאה של המצווה באלוקות מתגלה אור פנימי ואור מקיף. מה הכוונה שבמצוות יש פנימיות ומקיף? אם זה אומר אפילו בגשמיות זה כך. או בפרטות המצוות, אם ניתן דוגמה אפילו דוגמה גשמית של מצווה שמקיימים אותה ופועלים עניין פנימי, או מצווה שמקיימים ופועלים עניין מקיף. למשל במצוות הצדקה, אז יש בפסוק שני חלקים. חלק אחד אומר, הלא פרוס לרעב לחמך. שאתה נותן לעני לחם, לתת מזון ומחיה, זה בחינת פנימית. אתה נותן לו משהו שנולד בפנימיות שלו, האוכל. אז זה אופן אחד בקיום מצוות הצדקה. וגם יש עוד המשך באותו פסוק, כי תראה ערום וכיסיתו, לתת לו בגדים. הבגדים זה בחינת מקיף. אז כמו בגשמיות קיום, המצווה היא על ידי שהיהודי פועל על השני ונותן לו משהו פנימי או משהו מקיף, וככה בכל מצווה יש את העניין הפנימי או את העניין המקיף, אז ועל ידי זה נמשך להיות, אז על ידי זה נמשך העניין של הפנימיות ברוחניות ואת הפנימי ואת המקיף ברוחניות. ועכשיו הוא מפרט מה זה הפנימי ברוחניות ומה זה המקיף. אז הוא מתחיל להביא דוגמה מהפנימיות. הדוגמה שנמשך אור פנימי, מה זה שכתוב, אז תתענג על הוויה. מה הכוונה היהודי מתענג על הוויה? על דייקה, כביכול הוא על הוויה, זאת אומרת הוויה הוא בתוכו, והוא על, אז מה הכוונה כאן? והיינו שיהיה הוויה, אורין סובך, הוא נתפס ונקלט בהשגות הנשמות בבחינת פנימיות. שאלוקות תהיה נמשך בהשגה הפנימית של הנשמה. אז אם האלוקות מושגת אצלו, מובנת אצלו, מורגשת אצלו, פרושו שהיא נכנסת בתוכו והוא מקיף עליה, זה נקרא שהוא כביכול על. עד שתהיינה מתענגות ונהנות. מתי הוא יכול להתענג ולהנות? כשהוא יפנים והבין וזה נכנס בתוך הפנימיות שלו. כי המושכל הנתפס בהשגת האדם ושכלו, כי כשאדם מבין ותופס בשכלו עניין מסוים, הרי השכל וההשגה מקיפים את המושכל, אז השכל של הבן אדם מקיף את הרעיון, הרעיון נמצא בתוכו. מכל צד, והמושכל מלובש בפנימיותה או בתוך תוכה, והרעיון שהוא השיג נמצא בתוך תוך השכל שלו. והרי שכל האדם והשגתו הם למעלה מן המושכל, יוצא שהשכל שלו הוא מעל זה, והרעיון בתוכו. זה נקרא שזה נכנס בפנימיות שלו. וזהו עניין, זה גם מה שמרומז, כתוב שרפים עומדים ממעל לו. מה הכוונה שרפים עומדים ממעל לו, ממעל האלוקות? הכוונה היא שהם השרפים משיגים ומבינים ומרגישים את אותה דרגה שהם שייכים אליה, והם יפנימו את זה. אז אם הם יפנימו את זה, אז הם כביכול ממעלה. זה דוגמה של האור שנמשך באופן פנימי. וגם, ביחד עם זה נמשך גם אור בבחינת מעקיף. נמשך אור גדול יותר, שהנשמה לא יכולה להכיל בפנימיותה, ואז האור הזה נשאר כמעקיף על הנשמה. איפה זה מרומז שהוא? כעניין שנאמר, כמו שפסוק אומר. ויצא כברק חיצו, זה כמו ברק. שאינו אלא כברק המבריק במוחו והשגתו, זה כמו בגשמיות שאדם יבריק לו במוח, בשכל איזה רעיון מסוים, אבל זה רק יבריק. זאת אומרת, נכנס לו רק איזה נקודה, אבל אינו נתפס ונקלט לתוך השגתו ממשו, אבל הוא לא יפנים את זה. אז כרגע זה נמצא מעליו, זה מקיף אותו. אז יש כאן שני בחינות, יש בחינה שמקיפה אותו, ויש בחינה שהוא יפנים והוא מקיף אותה. אז ההמשכה בבחינת פנימיות ובבחינת מקיף. וזהו עניין, העניין השני של המקיף, מה זה? זה לבושי הנשמה שבגן עדן. כי לבוש זה מקיף, אז כביכול הנשמה יש לה מקיף עליה. זאת אומרת, יש לה אור שהוא יותר גבוה ממנו. להיות צרורה בצרור החיים, שהיא קשורה בקשר של אלוקות, כבוד השם יהיה אוספך, כביכול הקדוש ברוך הוא אוסף אותך, זאת אומרת, הוא מקיף עליך. דהיינו להיות אור אינסוף ברוך הוא מקיף עליו, הוא מלבישו וסבבו מכל צד, עד שיהיה נכלל באור אינסוף ברוך הוא ממש, מבחינת ביטול ההשגה. כשהאור האלוקי מקיף אותו, אז הוא מתבטל. כשזה באופן פנימי, אז הוא מרגיש את זה, אז הוא יותר יש. וכשהאור יותר גבוה ממנו, ומקיף עליו, אז הוא מתבטל כלפי הדבר הנעלה. זהו שאמר, זה הסיבה למה כתוב, הביטוי בפסוק, כבוד השם יאספך, שזה נקרא שהוא מקבל אור מקיף שאוסף אותו, איפה זה כתוב בפסוק, אחר כי תראה ערום וכיסיתו. כשאתה נותן צדקה לעני באופן מקיף, אתה מכסה אותו, שהוא בחינת מקיף ולבוש, אז זה האור שאתה מקבל מזה, אור מקיף. זהו עניין כבוד שהוא עניין מקיף, כמו שכתוב במקום אחר. אז מה המשך ורצף הדברים פה? שהיהודי מקיים מצוות פה למטה, הוא הופך להיות מעיין גנים, הוא הופך להיות מקור לאור האלוקי שיעיר בגן עדן. איזה אור יעיר בגן עדן? תלוי מה היהודי פעל. כיוון שיהודי פעל פה למטה באופן של עניינים פנימיים ועניינים מקיפים, אז גם האור של די זה נמשך בגן עדן, זה אור פנימי ואור מקיף. זהו, זה מה שהוא מסכם. זהו עניין מעיין גנים, שכנסת ישראל לבחינת מעיין, המשקה את הגנים. להיות המשכת תנוג עליון מור אינסוף ברוך הוא מהאלם אל הגילוי בגן עדן העליון וגן עדן התחתון. זאת אומרת, הנשמות פועלים את הגילוי בגן עדן. ולא רק בגן עדן זה נמשך, זאת אומרת, לא רק אחרי שהנשמה תיפרד מהגוף, אז היא תעלה לגן עדן, אז היא תרגיש ותשיג או תקבל את האורות מהפעולות שהוא עשה כשהוא כן היה בגוף, אלא האורות האלה נמשכים אליו גם עכשיו כשהוא עדיין נשמה בגוף. בגילוי זה נמשך גם כן למטה בנפש האדם. גם בנפש האדם יהודי כשמקיים מצוות, זה פועל עליו גם ביותו בגוף. מה זה פועל עליו? להיות בחינת בהר. הוא נהיה בהר, כי הבהר זה מלמטה למעלה. זאת אומרת, גם כשהוא נמצא למטה, נמשך לו אור שהוא יוכל להתרומם יותר גבוה. הנובעת ממטה למעלה, בקיום מה שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, וכל נפשך יתעורר לו כוח שיהיה לו אהבת השם למשל. מה פירוש שיהיה לו אהבת השם? יהיה לו משיכה לאלוקות, הוא רוצה להתרומם. מאיפה פתאום בא לו יכולת שיהיה לו רגע של אהבה? כי הוא קיים מצוות. המצוות ממשיכים אלוקות, אז הם ממשיכים לא רק אלוקות בגן עדן, הם ממשיכים גם עליו אלוקות, אז הוא נותן לו יכולת להתרומם. כמו שכתוב, ואילך השם נפשי אשא, שהנפש של היהודי נמשכת לאלוקות, כי אתה בראת ואתה יצרת ואתה תתלהמי ממני. אדם עושה חשבון כזה. אתה, הקדוש ברוך הוא, הרי בראת אותי, יצרת אותי, ונתת לי נשמה, ולעתיד לבוא הרי עתיד להתלה ממני, אז מה החשבון פה? זה חשבון כמו שכתוב בתניא. והנה נתונה לאדם אלא כמה זמן הנשמה נמצאת בתוך הגוף, כדי שהוא ימי חייו כמה שנים שהקדוש ברוך הוא קבע שהוא צריך להיות כאן. אבל האמת, הנשמה קשורה למעלה. אז מה המסקנה של היהודי, מה התובנה הזו פועלת עליו? לזאת יהיה בעיניו כל ימי חיי העולם הזה, מבחינת בעל כורך אתה חי. אז במילא החיים הגשמים מבחינתו זה לא התכלית. החיים הגשמים שצריך לאכול ולישון וכדומה, זה לא התכלית. זה כביכול בעל כורך. וכמעט יש הדיבת הקטפוי, הוא עושה את זה, אבל הוא עושה את זה בלי חריז פנימית. הוא עושה את זה כמו שאדם זורק משהו מאחורי הגב שאין לו ברירה. אבל... למה הוא באמת נמשך? ואליו יתברך לבדו, יהיה נושא את נפשו. המשיכה האמיתית שלו יהיה לאלוקות, לקדוש ברוך הוא. וכל ימי חיי אדם שנתלבשה נפשו בגופו בעולם הזה, כל החיים שהוא נמצא פה נשמע בגוף בעולם, אז הוא מרגיש שמה המטרה, הוא רק כדי להיות בחינת באר, שנובעת מתחת לארץ די כזה, כדי שפה מתוך הגוף הוא יעלה למעלה, הוא יתרומם. שזה שהמים הולכים דרך אפר הארץ, כמו בגשמיות שרואים שהמים האלה שבאים מהבארות שנמשכים מלמטה מהאפר, הם מתבררים ונעשים צלולים יותר, נהיה מים מתוקים, מים טובים. אז אותו דבר, הנשמה מרוויחה מזה שהיא פועלת התקשרות לקדוש ברוך הוא כאן דרך הגוף, כך הנשמה מתבררת יותר בקיום התורה ומצוות מעשיים שבעניינים גשמיים. אז במילא הוא אומר, הוא... מקיים מצוות כאן, הוא מנצל את הזמן כאן, כי יודע שהעיקר זה להיות מחובר לאלוקות, הוא נמצא כרגע בתוך גוף, זה המטרה, לעבוד את השם עם הגוף, וזה העיקר שלו, אז מי נותן לו את התחושה הנפלאה הזו? זה בא מהמעיין, זה בא, הוא מקיים מצוות, והמצוות פועלים למשכת אור גם למעלה וגם למטה. וגם, לא רק בקיום המצוות הוא מתרומם, אלא גם על ידי תגבור את כוח נפש האלוקית על נפשה הבהמית, להתקפיה ולאפך, חשוך לנורא. כל פעם שהוא מתגבר הניסיון, וכל פעם שהוא כופה את הנפש הבהמית, זה פועל עלייה נפלאה בנשמה. והיא לזאת, אז במילא מה המסקנה שיהודי מרגיש, שחומריות הגוף וגשמיות העולם הזה, אינו אלא בבחינת מעבר לנשמה. זה המעבר. הנשמה בעצם שייכת למעלה, אתה עתיד לתלה ממני, אבל בינתיים שהוא נמצא פה למטה, זה כדי שהוא יתרומם יותר, בעיקר דביקותה תהיה בשורשה באלוקים חיים. זה מה שהוא הסביר עד עכשיו, את העניין של הנשמה, של, שהיא גם נקראת מעיין וגם נקראת באר, ואיך שהיא פועלת גם בגנים מגן עדן, וגם פה למטה בבאר בגוף, כדי לפעול את ההתקשרות האמיתית לאלוקות.